קצרה נבחר הרב לשמש כדיין בבית הדין הגדול לערעורים. בחודש ניסן תשמ"ג נבחר הרב לרב ראשי לישראל וכנשיא בית הדין הגדול, ומשם התעצבה דמותו כרבם ואביהם של ישראל בארץ ובעולם כולו. מרן הרב זצ"ל חש את פעימות הלב של העם, שמח בשמחתם וכאב את כאבם, כולם היו בניו. לפתחו שחרו מכל גווני הקשת בעם ישראל, חסידים וליטאים, אנשי התיישבות ביישוב הישן, ספרדים ואשכנזים, דתיים וחילונים, שרים ונגידים, ראשי ממשלות ונשיאים, כולם הגיעו לשאלה, להתייעצות וברכה. מרן הרב זצ"ל היה בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה.
ראשים מערב צפות אומרים, מקדש השם כוננו ידיך, מקדש שלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. בנוי ומשוכלל, שיא השכלול שיש בעולם יהיה בבניין השלישי. אף אחד לא יכול לעצור את זה. שיהיה בעגלה ובמן קריב.
מתי זה יקרה, שואלים? מתי זה יקרה?
מתי זה יקרה? אני, במחלה מכבודו של המשיח, שבא המשיח, אני שואלה אחת, שואל אותו, למה איחרת? אנחנו מחכים לך הרבה זמן, אנחנו מצפים לך, תבוא, יבוא מהר.
מאזינות ומאזינים, מעמד זיכרון זה משודר כעת בשידור ישיר ברשת מורשת של כל ישראל בתדרים 104.8 FM, 105.1 FM. יחד עמנו נמצאים עוד אלפים בחמישה אולמות נוספים כאן בבניין מרכז הקונגרסים ומחוץ לאולם ציבור גדול ורב. מוריי ורבותיי, אני מתכבד להזמין בזאת את מי שראה במרן הרב זצ"ל כרבו המובהק והיה מבאי ביתו. מדי שבוע בשבוע היה מציע בפני מרן הרב שאלות פרטיות וציבוריות, שאלות שנוגעות לחינוכם של ילדי ישראל, וגם כאשר הרב היה נוסע לחוץ לארץ, היה מלווה את הרב ביציאתו.
האמת היא שאני נרגש מאוד במעמד הגדול הזה. אני נרגש מאוד קודם כל בגלל העובדה שהרב אליהו נמצא כאן. כך אומרת לנו הגמרא. בשעה שמספידים אותו, התם קאימנה, אני כאן. אני חושב לעצמי, אני ממש מתבייש. מה אני אדבר כאן על הרב אליהו? אני אעריך את דמותו, זה הרי פשוט בושה. מי אני? אבל אני מבין שאין ברירה, וצריך להתגבר על כך. וצריך לומר לציבור דברים מספר על אותו ענק, שדורנו זכה לו. אין ברירה. ואני פשוט לא יכול, וגם לא יכולתי, שלא להסכים, במיוחד שזכיתי להיות קרוב אליו למעלה מ-40 שנה. אני זוכר כשסיים את תפקידו כרב הראשי. הייתה התכנסות תחת הכותרת, ויום טוב היה עושה כשיצא בשלום מן הקודש. זאת הייתה הסיסמה שנתלתה על קירות בית הכנסת, זה היה המוטו. ביקשו ממני שם לומר איזה דברים. אמרתי, ואני לא יכול לשכוח, הרב אליהו לא יצא מן הקודש. כשם שהוא היה בקודש, לפני שנבחר להיות רב ראשי, הוא נשאר להיות ראשון לציון, ואני לא מתכוון רק לתואר, אלא במובן האמיתי, ראשון לציון, ונשאר להיות רב ראשי, כשם שהוא קודם היה ראשון לציון והיה רב ראשי. לא התפקיד עשה אותו לגדול. זכינו וענק שכמותו נבחר לתפקיד. וזה עם ישראל זכה, שהנהיג את עם ישראל. הרב אליהו זיכרונו לברכה, באמת קודם כל היה ענק, ענק בתורה, ענק במידות, ענק בתורה. הוא היה בקיא בכל חדרי תורה. אני לפחות יכול להעיד כל שאלה שהוא נשאל בכל תחום שהוא. הוא ענה, ידע לענות במקום במהירות בלתי רגילה. ענק. וענק במידות וביראת שמיים. אני יודע שמספרים על הרבה מופתים של הרב אליהו. אבל אני רוצה להזכיר את המופת הגדול ביותר שלו, שהוא השורש של כל המופתים כולם. שאלו פעם את הבן של החפץ חיים זיכרונו לברכה, בוא תספר איזה מופת של אבא שלך. ענה רב לייב, כל המופתים מבוססים על מה? צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. המופת של האבא שלי, שכל מה שהקדוש ברוך הוא גזר, הוא מקיים בדיוק. אני חושב, זה המופת הגדול של הרב אליהו, זיכרונו לברכה. זה השורש של כל המופתים כולם. אנחנו קוראים השבת בפרשת השבוע, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, לא יחל דברו, לא יחלל דברו. מדגיש את לוי יצחק מברדיצ'ב, לא יחלל דברו, מי שלא מחלל דברו, אז כל היוצא מפיו יעשה. יהיה הקדוש ברוך הוא עושה, כל מה שהוא יוצא מפיו יעשה, אם הוא לא מחלל דברו, אם דברו קודש. הרב אליהו זיכרונו לברכה, דברו בוודאי היה קודש, קודש קודשים, כשם שכך היו כל חייו. הוא אהב את כלל ישראל וכל אדם ואדם מישראל. כל יחיד ויחיד. אני לא יכול לשכוח את התורים באותם ימים שקיבל קהל בביתו, גם אחרי שנבחר להיות רב ראשי, והיה עסוק מאוד, והיה מתקבל באופן טבעי, שהוא כבר לא יכול לענות לכל אדם ואדם. לא יכול, קודם יכול היה, אבל עכשיו כבר לא יכול. והוא המשיך פעמיים בשבוע לקבל קהל מדי יום ביומו, פעמיים בשבוע בבוקר, בבקרים. וזה היה מדהים, אנשים הגיעו מקרוב ומרחוק והיו מוכנים לעמוד שעות אני לא יודע מה היה בפנים, אבל אני ראיתי אותם יוצאים החוצה כולם במאור פנים, ואיזה הרגשת כמה נינוחים הם. הנה אני יודע אם הם שאלו אותו בהלכה או עיצה טובה, אבל כמה הם יצאו ממנו, היה שווה להם לבוא, היה כדאי להם לבוא. כשאלישע הנביא ראה את רבו אליהו עולה בסערה השמיימה, הוא זעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. אני חושב שיש משמעות גדולה למילים האלה. מצד אחד, רכב ישראל ופרשיו, המנהיג של כלל ישראל. מצד שני, אבי אבי במובן האישי ביותר. בדיוק כזה היה הרב אליהו שלנו. אבי אבי, למרות שהיה רכב ישראל ופרשיו, עסק בדברים הגדולים ביותר של עם ישראל והנהגתו, בכל הבעיות הקשות ביותר הכלליות, אבל ההתייחסות האישית לכל אחד ואחד, מתוך אהבה, מתוך יחס, בצורה כל כך פשוטה ואמיתית. הגמרא מספרת על רגעיו האחרונים של רבן יוחנן בן זכאי, כשתלמידיו מסובבים אותו, והוא אומר לתלמידיו, פנו כלים מפני הטומאה, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. אז מה הוא אמר להם? פנו כלים מפני הטומאה, כי אני עוד מעט מוציא את נשמתי, אם הכלים יישארו פה, אם יתאמו, אז תוציאו אותם קודם. והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה, שהוא בא ללוות אותי. ואתם ודאי מבינים שהדברים האלה הם קשים. קודם כל, ריבונו של עולם, רבן יוחנן בן זכאי, עומד להחזיר את נשמתו לבורו. מה מטריד אותו ברגע זה? שהכלים נטמעים? שיתאמו הכלים, שיתאמו. זה מה שמטריד עוד עכשיו. וזה הוא צריך לעסוק עכשיו. ומה זה להכין לו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא ללוות אותו? מה הוא בא בגופו שצריך להכין לו כיסא? אלא שמה, זה השיעור האחרון של רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו. איך צריך להיות תלמיד חכם? מה צריך להיות תלמיד חכם? מצד אחד הוא צריך לעסוק בדברים הגדולים ביותר, לדאוג לכלל ישראל, למלכות ישראל, להרבצת תורה בצורה הגדולה ביותר. בימי חזקיהו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. זה מצד אחד. מצד שני, לדאוג לדברים הקטנים ביותר. כן, פנו כלים מפני אדמה שהכלים לא יתאמו. לדאוג לדברים הקטנים ביותר. זה תפקידו. כך צריך להיות תמיד חכם בישראל. כך בדיוק לימד אותנו את כולנו הרב אליהו. זאת הייתה דמותו של הרב אליהו. כך הוא הדגים לנו. זאת הייתה דוגמה אישית שלו. העיסוק מצד אחד בדברים הגדולים ביותר, ויחד עם זה ההתייחסות האישית והפרטית לכל דבר רע. כל דבר דבר הוא חשוב, וצריך להתייחס אליו במלוא הרצינות. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה נשמע זוכה לדברים הרבה. רב אליהו, זיכרונו לברכה, זכה אני אומר, מתנת שמיים אדירה של פיקחות בלתי רגילה, של חוכמת חיים אדירה, כך שיכול היה לייעץ ולהדריך בדברים המסובכים ביותר, להראות דרך איך יוצאים מכל המבוכים, בין אם זה היה מדובר במבוכים של הכלל, ובין אם זה מדובר במבוכים של הפרט. הוא פעם סיפר לי שבאחד הפעמים שהיה באמריקה, באו אליו אנשים לבקש ברכות. ביניהם היה זוג שבא לבקש ברכה לחתונה. תוך כדי שאלות התברר שמדובר, הבחור הוא יהודי והבחורה היא גויה. היא נוצריה פרוטסטנטית. והם באו לבקש ברכה ממנו לחתונה שלהם. אז רב אליהו, כך סיפר לי, עצם את עיניו, הסתכל כלפי מעלה, ואחר כך פונה לבחורה ואומר לה, תראי, הוא לא מתאים לך. הוא לא מתאים לך. יצאו החוצה, אומרת לו הבחורה לבחור, אומרת לו, יהודי מלוכלך, אתה רואה שגם הצ'יף רבי שלך אומר שאני עולה עליך. והיא עזבה אותו. אז בא אחר כך האבא של הבחור, לרב אליהו, אמר, הבן שלי בוכה כל כך הרבה, מה עשית? אמר לרב אליהו, מה אתה רוצה ממני? כך אמרו בשמיים. כך אמרו בשמיים. כשאבא יצא, שאל אותו שם אחד הרבנים שהיה, מה הוא אמר? כך אמרו בשמיים, מה, כאילו הוא עבד עליו? אמר הרב אליהו, לא! הגמרא אומרת ש-40 יום לפני שהמלד נולד, מכריזים בשמיים בת פלונית לפלונית. נו, אז מה אתה חושב? הכריזו בשמיים שהגויה היא הזיווג שלו? ודאי לא הכריזו כך בשמיים. אז כך אמרו בשמיים, במובן האמיתי, לא אמרתי שום דבר שהוא לא נכון. הרב אליהו פסק לכלל ישראל. כבר הקדים המנחה, איך שכולם היו קשורים אליו, באמת כולם היו קשורים אליו, אבל הוא פסק גם לכלל ישראל. הוא כל כך התבצק בכל המנהגים של כולם, של כל העמדות, של כל הגוונים, אבל הפסיקה שלו הייתה פסיקה כלל ישראלית. כולם יודעים שהוא לקח, האמת היא, הוא דיבר איתי על זה הרבה שנים מקודם, שמן הראוי לעשות כך, אחר כך הוא עשה את זה בעצמו. לקח את הקיצור שולחן ערוך שבשלמה קנצלי, ושם רק הוסיף הערות בהבדלים שאחינו הספרדים נוהגים. מה הוא ראה בזה? מדובר בהלכה של כלל ישראל. יש איזה דברים שיש הבדלים, אז כמובן כל אחד צריך לנהוג לפי מה שהוא צריך, לפי שאבותיו נהגו, לפי שנוהגים, אבל בסך הכל ההלכה היא הלכה כלל ישראלית. בערו בו ברב אליהו שלוש אהבות גדולות שכולם נבעו מאהבת השם. אהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ארץ ישראל. אנחנו כבר בקיצור התייחסנו לתורה ולישראל, אז אני לא יכול שלא להדגיש במיוחד את אהבת ארץ ישראל שלו. אני בפירוש רוצה להדגיש, היחס שלו לארץ ישראל כולו נבע מתוך תורה. התורה הדריכה אותו ביחס אמיתי לארץ ישראל, בגישה האמיתית לארץ ישראל. זה לא כפי שמקובל להגיד, היום יש כולם, מכניסים את כולם להגדרות, הוא ימין, זה ימין קיצוני. הרב אליהו לא היה ימין ולא ימין קיצוני. הוא היה כולו תורה, וארץ ישראל היא תורה, ארץ ישראל היא קדושה, ארץ ישראל היא הלכה, והלכה קובעת שיש מצוות יישוב ארץ ישראל, והלכה קובעת שאסור למסור חלקים מארץ ישראל לגויים. הכל נבע אצלו מתוך תורה, הכל נבע אצלו מתוך הלכה. ומכאן היחס שלו להתיישבות בארץ ישראל, למתיישבים. הרב אליהו כיתת את רגליו לכל מקום ומקום. אני הייתי מעיז לשאול לאיזה יישוב הוא לא הגיע. הגיע לכל יישוב ויישוב. ובואו לכל מקום כל כך חיזק את היישוב. כל כך הוסיף ליישוב. הוא שמח בשמחתה של ארץ ישראל, בשמחת הבניין של ארץ ישראל, וכאב כמובן בצרתה של ארץ ישראל. ביתו היה פתוח, למתיישבים, להנהגת המתיישבים, לכל בעיה, הוא השתדל כמובן לעזור בכל מה שהוא רק יכול היה. הגמרא שואלת, מהי בנאים? מהי בנאים? אומרת הגמרא, אלו תלמידי חכמים שעוסקים כל ימיהם בבניינו של עולם. אלה הבנאים האמיתיים. הרב אליהו היה מן הבנאים הגדולים ביותר שבנה את העולם האמיתי. אני יכול להגיד, אנחנו כולנו התייתמנו, באמת. אני אומר כולנו, הרי זה מדהים, היה מדהים לראות את קהל, מה זה הרבבות, מאות האלפים שבאו להלוויה, את האזכרות שמתקיימות בכל מקום ומקום, לא רק אזכרות פעליות, כל מקום. אני יודע, מספיק לי כל מקום שמזמין אותי, אבל בכל מקום אתה רואה מתקיימות אזכרות, איך כולם היו קשורים אליו ואהבו אותו, במובן האמיתי. אני רוצה להגיד, לסיים במה שאומר הירושלמי. הירושלמי מספר על רבי סימון בר זווית, כשהוא נפטר, עלה רבי ליה והספיד אותו, ואמר, ארבעה דברים הם תשמישו של עולם, וכולם, אם עבדו, יש להם חליפים. כסף, זהב, ברזל, נחושת, אלה אם עבדו, יש להם חליפים. אבל תלמיד חכם שמת, מי מביא לנו חליפתו? מי מביא לנו תמורתו? קל וחומר ענק שכזה, גדול הדור. הרי נוצר חלל מעין כדוגמתו. אני רוצה לומר לכל הציבור היקר והקדוש שנמצא כאן, ולא רק אלה שנמצאים כאן, אני חושב שכולנו, כולנו, כתוב כאן, ממשיכים בדרכו, כולנו צריכים לחשוב, במה אנחנו תורמים למילוי החלל? במה אנחנו תורמים למילוי החלל? כל אחד במה שהוא יכול, בתוספת של לימוד תורה, בתוספת של מעשה חסד, בהגברה של מידות טובות, באהבת ישראל, באהבת ארץ ישראל, במה שרק אפשר, לתרום למלא את החלל. ואין ספק שדמותו הענקית של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, תמשיך ותאיר לנו מגנזי מרומים.
ביותר בתמוז תשמ"ח השיב את נשמתו לבורא עולם ראש ישיבת פורת יוסף הרב אדון בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה. מורנו ורבנו ועטרת ראשנו מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה ספד בהלוויה שיצא מישיבת פורת יוסף. מוריי ורבותיי, התבוננו נא בהספדו של הרב זכר צדיק וקדוש לברכה וראו עד כמה הדברים מציירים את הרע וכאילו נאמרו על עצמו.
מי שהגיע את הרב המנוע שעדותים עכשיו בפרוטו
מתנצלים על איכות סרטי הארכיון העתיקים האלה, אבל התמונות מדברות בעד עצמן. קהל נכבד, ציבורים שונים הקשורים לרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. יכולתו המופלאה של הרב לחבר בין ציבורים שונים מהווה דוגמה ומופת שעל כל אחד מאיתנו חובה לאמץ ולהגשים בחיי היומיום. הרב הגאון, הרב יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פורת יוסף, שהיה דודו של מרן הרב זצ"ל, הגדירו בתחילת דרכו כממשיך דרכו של מרן הבן איש חי. תואר זה מופיע על מצבת רבנו. מוריי ורבותיי, אני מתכבד להזמין את ראש מוסדות רב פעלים, הגאון הרב יורם אברג'ה.
האחים היקרים שהתפעלו, כל מי שנמצא כאן, באנו לכאן לומר מילה אחת שאומרת את כל מהותו ועצמותו של יסוד העולם ויסוד הדור. מורנו ורבנו, האיש הקדוש והחכם, רבי אליהו צמח, רבי מרדכי, אשר כולנו פה באנו להשתתף בנימה של כבוד והערכה לאחד מנווטי הספינה הקדושים שבדור זה. הגמרא אומרת, כי לאדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. ראה הקדוש ברוך הוא בצדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דורו. מצוקי ארץ, בלשון יציקה, כשרואים בניין ענק, מתפעלים מהקירות, אולי מהגגות, אולי מהגובה, אבל שוכחים לרגע שהדבר שכן מעמיד את הבניין הזה, זה היסודות שיצקו למטה. אותם הצדיקים שנאמר עליהם בגמרא, שלחו מטעם איזה הוא בן עולם הבא, שעיף עיל, שעיף נפיק, וגריס פורט את הדירה, ולא מחזיק תימותה לנשם. הרבה שנים, והיה בדור שלנו כבוסם הזה. זכות עצומה של מנהיג דור, ששורשם על אפיקי מים, עומק רום ורוחב, המיוחס לעמוד הדור, ראש כל בני הגולה, בן איש חי, זה הצדיק לברכה. ולהמשיך מתורתו העצומה, בלמדנות, בקדושה, בתורת הפנימיות, ובד בבד לשזור לזה עם תורת החסידות הנפלאה, שהיא התורה שמאירה לאדם את החושך ומחזירה למוטב. וקשריו העצומים של מורנו הרב עם קודש הקודשים הרבי, היו עצומים ומקושרים זה בזה, אחים ולא התפרדו, בפגישותיו העצומות האישיות, עד שהרבי מדי פעם הרים שיחת טלפון לרב, היה דבר נדיר במיוחד, כל מאהבתו העצומה של הרבי, שנתן מרוחו עליו, לפי שידע שמורנו הרב, יודע לחבר את כל גווני הקשת. יש רב שיודע בפשט, אבל לא יודע בעיון. יש יודע בעיון, לא יודע בפשט. יש רב של עדה, אבל לא של קהילה גדולה. יש רב שיודע קבלה, אבל לא יודע את הגמרא. מי שהכיר את תורתו של מורנו הרב, את עוצמתו, החדות, לפסוק מצד אחד, הפשרה והרוגע להביא כל אדם על מקומו בשלום. לא נרחיק אדם, גם כשמורנו הרב פגש אנשים שחסר להם תורה, חיבב אותם במאור פניו. ועזבנו בגמרא מסכת סוכה, אמר חזקיה, שמע בשם מרחי, אמר בשם שהייתי בני עלייה והם מועטים. אומרת הגמרא, כמה מועטים? עם אלף, אני ובני מאל. עם שניים, מאה, אני ובני מאל. עם שניים, אני ובני אל. שואלת הגמרא, ומי זו תרחו להי? ואמר רבה, 18 שורות של צדיקים מקיפים את כיסאו יתברך בכל יום שנאמר, וסביב 18 אלף שנאמר, רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שינה, שני רבבות, פחות 2,000, הרי 18,000. אמר רבה לקשיה, כאן זה מסתכלי באספקלריה המהירה, וכאן זה מסתכלי באספקלריה שאינה מהירה. הכוונה שיש שני מאורות. יש מאור שאתה רואה ברור כמו שבש, ויש כמו ירח. אז כאלה שהם אספקלריה מהירה הם מאוד נדירים, זה או 1,000 או 102. אבל שלא באספקלריה מהירה יש 18,000 שורות. עדיין מקשה הגמרא ואמר רבה לא פחות עלמא מ-36 צדיקים, בכתיב אשר כל חוכלו, ושיבה הגמרא לקשיא, היי דעלה בבר, הדעיילה בלא בר. צריך לבקש רשות או לא לבקש רשות. יש צדיקים על אף מעלתם וקלושתם, יש מגבלות שחוסנים אותם להיכנס, צריך לבקש רשות. אבל יש צדיקים דעיילה בלא בר, עיל בכל תרעיל, ואין מוחין בידו. תראה שעל כך מורנו מאור העולם, הרחם הקדוש, שמי שמכיר את הרב, חביב עליו הספר הזה מאוד מאוד, דורש מתוכו פינים יקרות, מקרב את ישראל אביו שבשמיים, משם דורש הרחם הקדוש. קטון וגדול שם הוא, לעבד חופשי באדוניו. קטון יחזור על הירח שהוא מאור קטון. גדול, זה המראה גדול, השמש. אבל אחר כך, ועבד חופשי מאדוניו. יש כאלה שאדונם נותן להם רשות לעלות ולא מוחר בידם. ואיני יודע במה יזכה כל האדם בזה, בזכות אם בחוקותיי תלויים. על זה עמל תורה. מי שמכיר ומביט לאורך כל שנות חייו הציבורית של פאר הדור העצום שעוסקים בהספדו כעת, יודע את דרכו העצומה, הן בשמירה העצומה ערכי התורה, והן בשתילת הגרעין הנפלא, שאין כמעט עיר בארץ ישראל, שלא הוקם שם בית מדרש לתפארה לקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. הרב של עצמו, כמו שהכרתם, אחד בני ביתו שידעו על סיגוקיו ועל טהרתו ועל זיכוכו ועל דרכו הנפלא של הבן איש חי שעבר איתו אות באות על הנהגותיו בפרט בידיעתו העצומה ברב פעלים, ברב ברכות, בספרים שונים של מרן הבן איש חי. הרב הירך של עצמו פרוש, אם הוא זקוק לא לשינה ולא אכילה, עד רבה נטע עליו חלק גדול מיסורי הדור. הרב היה חשוב בדברי אורחיים הקדוש בפרשת בהר. שם כתוב שתפקידם של גדולי ישראל לצאת לעם ולומר להם, הטוב לכם שבטיכם חוץ, גדולים מעל שולחן אביכם אל העולם ברוך הוא, וימאיס בעיניהם תאוות הנדמים, עד שייטב ליבם לשוב אל השם. זו הייתה עבודה עצומה. כל אדם שהגיע לפתחו של הרב, היה ניסיון, לבתו של מורנו הרב, דברים של סוגיות, תמיד העיר פנים כמו המאור הגדול, ואחר כך כמי שנאמר בו עבד חופשי מאדוניו. מורנו הרב ידע להעריך כל אדם. להגיד דעתי, הרב מעולם לא פגש אדם מכוער. תמיד הרב ראה את הנשמה האלוקית אשר נמצאת בתוך האדם. אתם זוכרים את הגמרא בתענית? כמה מכוער אותו האיש, שם הכל בניך מכוערים כמותך, ושאלות כאלה. ואז מה אמר לו אליהו הנביא זכור לטוב? לאותו שואל, אמר לו, אני המכוער ואני גם אליהו. למה? בתוספות שאליהו הנביא זכור לטוב נגלה עליו, ואומר לו, שכעד שאתה מסתכל בצד המכוער, לך לאומן שעשאני, תסביר לו שכל עם ישראל נמשכו מכיסא השם, שנאמר כחלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. המסר ששלח השם בדור הזה, ששלח לנו את קודש הקודשים, מורנו הרב העצוב, איש מרדכי, שנאמר בו ושמעו הולך בכל הארץ, כי נפל פחד מרדכי עליהם, האיש השכינה לא זזה ממנו, האיש השכינה דיברה מגרונו, האיש אשר ליווה את הדור במשבריו, הן בהחזקת ארץ ישראל, באהבת הארץ, במחאתו הנמרצת, נגד כל החזרת שטח, אף שעל, קיום הוראות הרבי כפשוטה ממש, כדי להעמיד את ארץ על בוריה, כפי שאתם רואים שבהשגחה פרטית יצא 30, דווקא בפרשה הזאת שמדובר על קדושת הארץ. שנאמר, והיה אשר תותירו מהם לסיכים בעיניכם ולסנינים בסדיכם וסרו אתכם העלתם בה וכאשר דימיתי לעשות להם חס שלום וכולי. הרב הגן עלינו בתפילותיו, בעצותיו, בכל מיני פגישות ממונים על כך, אנשי ביטחון, אנשי הנהגה, אנשי ממשלה שיחדלו מהרע ולהזיקו ליישוב ארצנו הקדושה שניתנו מאבותינו ושבחה גדול העין טובה, העין טובה שברב כבשה את עולם התורה, כבשה את ליבותיהם של עם ישראל הפשוטים והחכמים. וכל מי שרצית להגיע לבית הזה, הגיע לבית הזה. איש או אישה, ילד או ילדה, חכם או לא חכם, כולם מצאו את המאור פנים דולק, לעולם לא זרח שם המאור הקטול, תמיד המאור הגדול ועבד חופשי מאדוניו. אשרי הדור, שזכה לכזו הנהגה, אשר הדור שימשיך את דרכיו, אשר הבנים שזה אביהם, ואשר התלמידים שזה מוריהם ורבם. צריכים להמשיך, לשמוע קדושת ארצנו, למשיכת הגרעין בכל מקום ומקום, להשתדל, להרבות בקירוב הרחוקים, כל אחינו בני ישראל, קדושים ותולים, כמו שהרב לימד, בדרשותיו, בעצותיו הנפלאות, במאור פניו, ברמזיו העדינים, שלא לזלזל בשום יהודי. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא בצדיק הזה את גדולתו, שתל אותו בדור שלנו, הדור שיש בו מעט בלבולים, לא קטנים, כל אחד מושך לכיוון אחר, מורנו הרב הצליח לאחד השורות לשורה אחת. המילה שלו, המסר שלו, אחדות העם, שמירת הארץ, הרחבת גבולות התורה, ניזהר משנאת חינם מכל שהוא, יהיה נעליו ולא מעליב, יהיה מחריש ולא עונה, כמו שאת הדרכו הגדולה ידועה בכל, תמיד תמיד שמע על פרח השתיקה וזיכה הקדוש ברוך הוא, להגן על דורנו. מי ימשיך להגן על דורנו? אלה שממשיכים את דרכיו הקדושות. אלה שנטעה בהם אהבת ישראל. אלה שנטעה בהם עין טובה. מעולם, מהיום מורנו הרב, צר לו, יפתחו עוד ישיבה, עוד תלמוד תורה, עד רבה. אמינה לפעלה אתה וישר. כל מי שפתח משהו, בירך אותו, שיראה ברכה והצלחה. מורנו הרב, היה כמו הברכות של אלישע הנביא. בשניים ברוכך אליי. אומר החפץ חיים בשם הרמה מפנו, כאשר היה רעב בשומרון, אז השם הבטיח שמחר יהיה שעתיים שעורים ושעתיים חיטים. אז היה שם שליש, איזה אדם כנראה בן תורה, רק לא כל כך אוהב ישראל גדול. הוא אמר לאלישע, האלוהים עושה רובות בשמיים, איך אתה מבטיח לעם כזה רשע, עם כזה מבולבל, עושים עבודה זרה, דורו של אחיו? אמר לו, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תוכל. ואם מחרת, נשאו העם בשער וימות. אומר החפץ חיים, דע לך, האיש הזה היה חכם גדול, אבל אין אהבת ישראל. השם רוצה לתת, הוא מגיש התנגדות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ילמסו אותו. ממשיך הרמה מפנו, הוא אומר לנו, מעולם לא נמעך אדם בירושלים, חוץ מפעם אחת, שהיה אדם אחד שנמעך, וקראו אותו פסח נאוחים. שואל הרב, הגדול הרמה מפנו, במאמר הגלגולים, מדוע בעצם היה צריך לזה, לקרוא לזה פסח נאוחים, פסח מעוך, איש אחד נמעך. אבל לא, נמח פעם שעברה, וחזר בגלגול, עוד הפעם נמח. למה? לא מסתכל טוב על עם ישראל. היה אומר, מה, כזה עם, יהיו כאלה ניסים, שאיש לא אמר צר המקום, אפילו שהיה צר, אחד לא אמר. בגלל זה חזרה בנשמתו וסבלה את הסבל הזה. רואים מכאן שמורנו הרב, המסר שלו היה, לאהוב כל יהודי. באשר הוא, מכיוון שאומר בעל שם טוב, לאבא של רבי נחמן, אני אוהב כל יהודי מישראל כמו שאתה אוהב את הבן שלך, נחמן הקטן, שבסוף נעשה באור אדום. יהי רצון שכל הקהל הקדוש אשר בא והשתתף, ביקרה לחיי, ביקרה לשחר של מורנו הרב קודש הקודשים, יתקיים בהם משנה בכתובות ביום מולד הרבי, כל מי שהיה כאן מזומן לאחר המובן. זכותו תגן עליכם, תגן עלינו, על בני ביתו ועל כל הדור המקר רצון.
אנחנו מתנצלים בפני אלפי אנשים שצובעים כרגע לדלתות מחוץ לאולם, ואנחנו מתנצלים בפני המאזינות והמאזינים על איכות הקול בסרטים שהם מוקרנים. כאן נכבד, הרב זצ"ל ראה בהפצת התורה את משימת חייו. הוא ייסד את מערך המרכזים התורניים בארץ, ופרס את חסותו גם על הקהילות היהודיות ברחבי העולם. לשם כך הקים הרב את בית המדרש דרכי הוראה לרבנים, המכשיר מאות רבנים להנהגת הקהילות היהודיות ברחבי העולם. בראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים עומד בנו הרב הגאון רבי יוסף אליהו. אני מתכבד להזמין את בנו יקירו של הרב, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים, כבוד הרב הגאון הרב יוסף אליהו.
ברשות אמי מורתי, ברשות הרבנים, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, ברשות המשפחה, אחים של אבי מורי, הרני כפרת משכבו, ברשות הצוות הרפואי שנמצא פה, שהיה לנו למשפחה, הרופאים, האחים, האחיות. להספיד אני לא יכול, ואני ראוי בכלל להספיד. אני רק יכול להגיד לכם מה שכתוב, מה שכותב היערות דבש, שזה מטרת ההספד, וזה המטרה שנמצאים פה כרגע עשרות אלפים, כמו ששמענו, עשרות אלפים ששומעים את ההספד. כותב היערות דבש, הרב יונתן אייבשיץ, הוא כותב ככה, מה מטרת ההספד? אומר ככה, במות הצדיק, התלמיד החכם, ישים אדם על ליבו, וזה היסוד, שכל מעשיו ומידותיו וקנייני שלמות שהיו לו מופקרים, שימו לב לשם, למילה מופקרים, וכל ישראל יכול לזכות בהם. הוא כותב פה, מעריך, שאי אפשר לזכות בכל הדברים, אבל כל אחד יכול לזכות, זה לשונו, ותראו כמה זה מתאים. אמר האחד, אני אזכה במידת הענווה שלו, וזה יאמר, אני אזכה במידת החמדת בתורה שלו, וזה יאמר, אני אזכה במידת לרדוף שלום כמותו, וזה יאמר, אני אזכה במידה לרחם נתקעים ולחזק כושלים ולהיות אבי היתומים והאלמנות כמותו, וזה אומר, אני אזכה במידת מדקדק במצוות כמותו, וזה יאמר, אני אהיה רחד כמותו, וזה יאמר, אני אסור מרע כמותו, וכן בשאר המידות. מטרת ההספד היא, כמו שכותב גאון עוזנו ותפארתנו בעל הבן איש חי, אגרד ההספדה דילויה, שאומרת הגמרא, כשאדם בא לבית ההספד ודולה משהו להמשך החיים שלו, זה מטרת ההספד, שיהיה טוב לו וטוב לעולם, כמו שכותב בדרשותיו בן איש חי. כשאנחנו באים להספיד, אמרנו שלהספיד אנחנו לא יכולים, אבל דיברו על מידת הענווה, על מידת הדבקות בתורה, על יראת שמיים, דיברו על רוח הקודש התגלגלה בבית המדרש. יש מידה אחת שאני חושב שזה מלמד את הכל, נגיד אותה בקיצור ואי אפשר להאריך בו הרבה. אני חושב שאבי מורי הרני כפרת משכבו היה לו מלכות. בכל ההנהגות שלו, בכל הדרכים שלו, המלך היה מהבית שהוא התנהג לימי מורתי כמו מלכה, גם כשהוא היה חולה בבית החולים במצב קשה מאוד, הוא תמיד זכר לפני החג לקנות, קרא לי ושלח אותי תקנה מתנה לאמא. זה דברים שבבית שהיו באים כל הנכדים, תמיד אמי מורתי כמו מלכה הייתה מתייחס אליה. זה בבית. בחוץ היה מלך, מלך של תורה, כל מקום שהיה מגיע, לא צריך להעריך ולספר, היה מלכות של תורה. מה זה מלכות של תורה? אם נתבונן, יש מלכים בכל העולם. יש מלכים שמריצים, יש מלכים שהם גאוותנים, זה לא מלך של תורה. מלך של תורה מתחיל במקום אחר לגמרי. מלך של תורה הוא דבר ראשון מולך על עצמו, מולך על רצונותיו, מולך על יצר הרע שלו. אחרי שאדם מולך על עצמו, ממילא בא מלכות של תורה. וזהו מלכות של תורה. אני זוכר כמה פעמים, בכל מיני מצבים קשים, היה תמיד אומר לנו, תשתקו, אל תענו, אל תדברו. תמלכו על עצמכם, תתפיסו את עצמכם. ב-26 חודשים שהוא היה חולה בבית חולים, שהיו שם איסורים קשים ומרים, אף פעם לא שמעו את המילה כואב, קשה. היו ניגשים לשאול אותו, הרופאים, כל בוקר, מה שלום כבוד הרב? אומר, הודו להשם כי טוב. זה היה כך אומר, הודו להשם כי טוב. אבל היו כאבים גדולים, היו נותנים הרבה תרופות, אבל הוא היה מולך על עצמו. הוא היה תופס את עצמו, וזה מה שקורה לו, הוא מרגיש את זה. ואם הוא לא מרגיש, יש בעיה בראש באמת. אני אספר לכם סיפור קטן שהזכיר לי בני יקירי. זה היה פעם בפורים, אנחנו ננסה להסביר איך מרגישים ציפורן. היה פעם בפורים, ליל פורים, באו הרבה אנשים ושרו ורקדו וכו' וכו'. 12 בלילה אמרו לכל אנשים, רבותיי, מאוחר, מחר צריך לקום בנץ. אז האנשים התחילו לצאת, פתאום אבי מורי, הרני כפרת משכבו, ראה ילד קטן בוכה. בן 7-8, קרא לו, מה אתה בוכה? פורים היום, צריך להיות שמח. אז הוא אמר לרב, נשברה לי החרב של התחפושת. אז הוא לקח אותו, אמר לו, בוא אני אתקן לך את זה. לקח אותו למטבח, לקח, הליק את האש, חימם את שני הקצוות, שם סיכה באמצע, חיבר, קיצור, התעסק איתו רבע שעה. רבע שעה התעסק עם ילד קטן בציפורן של עם ישראל, שבדעת השם יגדל את תורה ויראת שמיים אותו ילד. אבל זה ראש, ראש מרגיש אפילו את הציפורן. לא רק את הציפורן הוא מרגיש, הוא מרגיש גם את כל הגוף, את כל החלקים. זה מה שהזכירו פה מקודם, שהקים את הישיבות, את הגרעינים התורניים, לדאוג לעם ישראל שבשדות. מי חשב, היה רב ראשי, אמר להיות רב ראשי, להקים את בית המדרש דרכי הוראה, לשלוח מעל 100 רבנים לחוץ לארץ, לא למקומות היקרים, לבורו פארק או לכל המקומות האלה, ללונדון, שגם שם נשלחו. לאים הקריבים, להונג קונג, לסין, לשנחאי, לכל מיני מקומות נידחים ברוסיה, שם הוא שלח את התלמידים שלו. הוא שלח את כל התלמידים בארץ ישראל ליישובים, לכל יישוב ויישוב. זה הראש, זה מלך, זה מלך של תורה, שדואג לכל יהודי ויהודי דואג לכל רב ורב, כשנהיה רב ראשי, ההוראה הראשונה שהוא נתן, כל הרבנים נכנסים בלי שום תור. זה ראש וזה מלך ששולט על עצמו. כמו שהזכירו אותם אנשים יקרים שהיו משמשים אותו בקודש, מהרב בן דהן, והרב זעפרני, והרב יהודה מוצפי, והרב חיים סוויסה, שהיו אותו במגע יומיומי, ואסף, הם אמרו, הם לא זוכרים, לא אמרו שפעם אחת הם עשו טעויות בתור אדם שהוא ראש לשכה, שהוא נמצא עם הרב, עושים טעויות, אין עדיין, אין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא. אף פעם הוא לא העיר להם, אף פעם הוא לא כעס עליהם. גם בבית, אני אף פעם לא זוכר שאבי מורי כעס עליי. אף פעם, אם הוא היה רוצה להעיר לי, אומר את זה בעקיפים, כדי שאני אבין, וזה מספיק. ומתי הוא נהיה מלך? כולם מכירים את הסיפור שהוא ישב בבית הסוהר 9 חודשים. ומי שעיין במה שהוא כתב בגיל 20, לפני השופט, אני רק אקרא כמה קטעים, ורואים איך כבר אז הוא היה מלך, ואיך אז כבר כאב לו כל דבר ודבר, כל ציפורן וציפורן של עם ישראל. ככה תראו, אני קורא לכם עכשיו מה שהוא אמר בבית המשפט אז בגיל 20-21. אומר, וכנגדם של דברים אלה ראיתי מציאות מרה ואכזרית, כך הוא כותב, עברתי בין מחנות העולים, וראיתי איך מעבירים בכפייה וזדונית רבבות אנשים על הדת, מלמדים אותם כל טובות הגויים. הוא אומר לשופט, ראיתי את השבת נדרסת ברגל גאווה ומבוז בראש כל חוצות. הוא כותב לעצמו, אמנם נזהר אני מלצאת בשבת ברחובות העיר כמה שאפשר, ויש באפשרותי, כדי להימנע ממראות זוועה של חילול שבת, שהן כמתקרות חרב בלבי, ובליבו כשכל שומר שבת. הוא אומר, סובבתי בירושלים עם הקודש, וראיתי את הבשר השקץ, מלא בית מייזים, ונזדעזעתי. ראיתי בחרדה איך מנסים לחוקק את חוק כפייה, המחייב בת ישראל להתגייס לצבא, גזרה אשר כל גדולי הדור פסקו שהיא בגדר יהרג ואל יעבור. ראיתי, והנה מיום ליום נדחקת האמונה לקרן זווית, והכל נעשה בתוכנית ובכוונה תחילה באמצעי כפייה של אונס וטרור. את הכל ראיתי, בתורתי ואמונתי לא שכחתי. יותר מזה, פה על המשפט אני חושב היקר, שמראה איך הוא מרגיש, איך עבד השם מתייחס לחילול השם. מדברים על בחור בגיל 20, יודע אני מה כולם יודעים מה שעוללה לנו המשטרת ישראל, בג'למה, את המכות הגופניות שהכאיבו לי. אבל המכות האלה הכאיבו לי פחות מהמכות הרוחניות של הכפייה הדתית האיומה הקיימת במדינה. טועים אלה שחושבים שג'למה הכאיבה לי יותר מאשר לראש בראש חוצות חילולי שבת בלתי פוסקים. זו הייתה הסתכלות של אברך, אולי לפני הנישואים בכלל, בגיל 20, שהוא כותב לבית המשפט, כמה, איך ציפורן, מלך אמרנו, מלך זה הראש, שמרגיש אפילו ציפורן הכי קטנה שכואבת לו, או שמחללים שם שמיים, כל דבר ודבר כאב לו, זה מלך, זה מלכותה של תורה. מאיפה זה מגיע הכל? הכל מגיע מלימוד תורה, שסיפרו, סיפר הרב נעים, אחיו של הרב, שהקדוש ברוך הוא שלח לו רפואה שלמה, וסיפר הדוד הרב שמעון, כל האחים בשבעה, הם אמרו משפט כזה, שהוא היה יושב ולומד תורה בלילות, כמו שסיפר דוד שמעון, אומר שהוא היה, היו הולכים ואוספים בבתי הכנסת את השעבה שנשארת, כדי שיהיה להם נר בלילה לשבת ללמוד תורה. שכמו שאמר פעם אחד האחים שמזוכרים, שהם היו הולכים לישון יותר לילות רעבים מאשר שבעים. הרי בעצם היה לו כל האפשרויות שבעולם לא ללמוד. היה יתום בגיל 11, היה עניות גדולה בבית, בכל זאת הוא ישר וישקיע את עצמו בתורה, וככה מגיעים להיות ראש. אין המקום פה להעריך על עיקר הלימוד בתורה, אני רק אספר לכם כמה סיפורים קטנים שזה מטרת ההספד. סיפר הרב אליהו שרם, שהיה החברותה שלו, שהיה ראש, ראש ישיבה תורה והוראה, אומר, מה סדר היום שלהם היה? אומר, היו מתחילים ללמוד בבוקר בנצח חמה, וגומרים את הסדר בחצות לילה. אומר, ומה היינו אוכלים כל היום, אתה חושב? היינו אוכלים פיתה אחת, לבן אחת, וביצה חצי-חצי. חצי אני, חצי הוא. זה היה כל האוכל במשך כל היום. והסדר שלהם מה הוא היה? מי מהנצח חמה עד אחרי חצות לילה. זה היה סדר הלימוד שלהם. ככה גדלים בתורה וככה נהיים מלך. סיפר אחד הידידים שלו, של האבי מורי, הרני כפרת משכבו, שהריכוז שהיה יושב ולומד בתורה, הריכוז היה ריכוז מדהים, והיו מגיעים, אומר, הרב אביעזר טופיק סיפר בישיבה, אומר שבבית המדרש היה חצי שעה הפסקה שהיו יוצאים. אומר, היחיד שהיה נשאר בבית המדרש ולא קם באותה חצי שעה, זה היה הרב. למה? כי הוא לא היה שם לב שהגיע חצי שעה הזאת, שהיה לומד בריכוז כזה עמוק. אם אפשר לראות, גם במחלתו, בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, היה נראה עליו כל הזמן, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. כשהיה יושב ולומד תורה, כשהיה לו את האפשרות לשבת ללמוד תורה, הוא שכח את כל האיסורים ואת כל המחווים. התורה שהוא למד, כל מה שדיברנו קודם מתוך עמקות והתמדה, אבל היה בה עוד מאוד דברים נוספים, שזו תורה שמתקיימת, תורה מתוך קדושה. כולם מכירים, מספרים, יודעים על הקדושה העצומה שלו, שלא היה אוכל מחוץ לבית, שום דבר מבושל, היה נוסע לחוץ לארץ 3-4 שבועות, היה אוכל פירות וירקות בלבד. כל דבר שאם מישהו תיבדל לחיים לא הייתה מבשלת, הוא לא היה אוכל. באיזה מקום שלא יהיה, אם הייתה מבשלת, היה סומך עליה והיה אוכל. בבית היה אוכל, מחוץ לבית, רק פירות וירקות. נוסעים מחוץ לארץ 3 שבועות, זה קשה, שום דבר לא אוכל, זה קדושה. הרב עזרא עטייה, שהיה מורו ורבו, שידוע שהוא היה, איך הגדיר אותו, היה קמצן בתוארים, קרא עליו בגיל 30 בערך, חסידה קדישה. חסידה קדישה, ככה התבטא עליו. הרב צדקה, דודו, היה קורא עליו קדוש מרחם. קדוש מרחם זה ביטוי של גדולי ישראל. ויש עוד הרבה ביטויים שהיום הם אומרים עליו. ואני אסיים בסיפור קטן, שהיה סיפור את זה גם בהספדים, שפעם באו לדודו, הרב יהודה צדקה עליו השלום, ואמרו לו, תראה, הבן של אחותך, בן אחותו היה. לפני כל סיפור, לפני כמה עשרות שנים, בן אחותך, הברכות שלו מתקיימות, הוא נהיה צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אמר להם הרב צדקה עליו השלום, אני אספר לכם סיפור. כשהוא היה ילד קטן, צעיר, בגיל 14-15, בישיבה, ישבו ולמדו, והגיעו כל מיני חכמים לבחון את התלמידים שם. באחד הבחינות, ניגש אחד הרבנים ושאל שאלה כזאת, אמר, יש הלכה שאומרת שמים אחרונים לא מברכים עליה. למה לא מברכים על מים אחרונים? מים אחרונים, הטעם הוא משום מלח סדומית. מלח סדומית זה היה מלח בזמנו, שהיו משתמשים בו לשעת האוכל, אבל הוא היה מסוכן לעיניים. ואם אדם היה שם את הידיו שלו על עיניו, יכל להתעבר. יש לזה עוד כמה פשטים על תקנת מים אחרונים, אבל זה הטעם שהגמרא מביאה. ולמה לא מברכים על מים אחרונים? כי אתה דואג לעצמך שלא תסתכן. אז אומר, שאל אותם, למדנו מכאן, שאם עושים מצווה שהבן אדם לא יסתכן, לא מברכים על זה. אז הוא שאל אותם, למה אדם שמתקין מעקה בביתו, שלא ייפול הנופל כלשון התורה, צריך לברך ברכה על זה? אז הוא ספר הרב יהודה צדקה עליו השלום, ואמר, הרב ששאלת שאלת הבחורים, נתנו בחורים בגיל 14-15, לא הספיק לגמור את השאלה, ואבי מורי, הרני כפרת משכבו, כבר קפץ לענות לו תשובה. ואמר לו, יש פה חילוק עצום. אומר, מים אחרונים אתה דואג לעצמך. כשאתה דואג לעצמך, מה פתאום שתברך? זה לא מצווה, אתה דואג לעצמך. אבל מעקה, למי אתה דואג? לאחרים שלא יפלו. אתה דואג לאחרים, אז יש ברכה. אמר אז הרב יהודה צדקה, כיוון שהרב אליהו, הרני כפרת משכבו, היה, הוא כל כולו דואג לאחרים מהציפורה ועד היד ועד הלב, לכן יש לו ברכה. לכן הברכות שלו מתקיימות. זה היסוד. והוסיף ואמר, כתוב, כל השותה מים לצומעו, מברר שהכל נהיה בדברו. הלכה ידועה, אדם שותה מים כדי להעביר את התרופה, לא מברך. אבל שותה מים בגלל שהוא צמא, מברר שהכל נהיה בדברו. אמר הרב בצדקה, מי שלומד מים, מי שלומד תורה, שתורה נמשלה למים, כמו שהוא צמא לה, אז שהוא מברך, הכל נהיה בדברו. וזה נאמר על הרב, וכך הוא אמר על בן אחותו, שכבים אורי, הרי ניקה פרט משכבו. נחזור למה שהתחלנו, מה שאומר היערות דבש, שמה שאומר בפטירתו של צדיק, וזה מתנת ההספד, שכל מעשיו ומידתיו וקנייניו הרי מופקרים לכולם, וכל הרוצה יבוא ויטול. וכל אחד יכול ליטול מידה אחת. לא יכול לקחת את הכל, אבל מידה אחת יכול הכל לקחת. וזה מתנת ההספד. יהי רצון, כמו שפה אבי מורי הרניק הפרת משכבו היה דואג בתפילותיו, בתפילותיו ברבים בכותל, הצהרותיו של אלפי, עשרות אלפי אנשים, לעורר שכינתה מאפרה, עכשיו עם כל צדיקי עולם, יעמוד בתפילה לפני בורא עולם, על ימי מורתי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנחת, על כל הילדים, על כל המשפחה כולה, על כל הרבנים, על כל הקהל הקדוש הזה, ובעיקר שיורר יורר צדיקי עולם להקים שכינתה מאפרה, ושנזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן.
קבוצה של רבנים, והם היו אומרים את שמות הרבנים. גם שמו של מרן הרב, זכר צדיק וקדוש של רוחה, גם את השם שלו היו אומרים. אבל כשאמרו לבחורים, אם אתם רוצים ללמוד מידות...
בקרב ראשי לארץ ישראל, ומותר לומר שהרבנית לא רצה, לא רצינו להיות, הנה, רצינו להיות וקיבל וקיים, שאין במקומנו. אבל הרבנים כולם באו הביתה ולחצו עלינו ואמרו שחייבים וחייבים וחייבים ובמקום שאין איש ישתדל להיות איש. הוא לא היה הולך לחופש, כלומר להפסקות, לא היה שום דבר, לא היה שום דבר. רק רגע היה שותה מים או משהו, היה חוזר ללמוד. היה שוקד בלימודים שלו, כל הזמן. שוקד בלימודים.
הוא עשה ניתוח בבית החולים. ביום הראשון שהוא התעורר מהניתוח עם אינטובציה, עם כל המכשירים עליו, הוא מתעורר דבר ראשון. הוא עושה את התנועה הזו, מבקש שיתלו לו עיניים. אחר כך הוא עושה את התנועה הזו, זו תנועה שתמיד אני רואה את הרב, מעיין, עומד. אני רואה שהרב, על מיטת חוליו, עושה את התנועה הזו וככה נענע עם היד. אני שואל את הרב, מה הרב לומד? הוא מבקש את, מביאים לו את לדם ויש לי את הפתק הזה עד היום. כותב לי, החי נושא את עצמו ביום השבת. ואז אני פתאום תמיד, למה הרב דווקא בסוגיה הזו עושה? עכשיו, תראו, אולי מפריע לרב, התקף לב שהוא קיבל, זה היה בליל שביעי של פסח. ולקחו אותו באמבולנס. אני שואל את הרב, מפריע לרב שלקחו את הרב באמבולנס והרב לא הלך ברגל לבית חולים? בגלל שזה היה שביעי של פסח? אמרו לי, כן, מעניין מאוד.
באופי שלו, בגדלות שלו, הוא ידע לתת לנו הקטנים להיות גדולים. הוא נתן לנו להבין שאנחנו בעצם חשובים, אנחנו לא כל כך פשוטים.
הגיעו מתוך החושך ארבעה חבר'ה עם אופנועים כאלה, ועצרו את הרב מכל כיוון. חבר'ה נראים ככה עם קוצים, עם ג'ל, עם עגילים באוזניים, ג'ינס קרוע. ומה אתם רוצים? רוצים ברכה. הרב שם את היד שלו על הקוצים שלהם, ברך אותם, וניגש לאוטו. ניגשתי לסגור את הדלת, ואז הרב אמר, רגע, רגע, תקרא להם. קראתי להם, הם באו, הרב יצא מהאוטו, אחז בידיים שלהם והתחיל לרקוד איתם.
הרב חילק לנו כמעט 20 שנה, או סידור או חומש. שנה אחת, קבענו 10:30 בחל שלמה, הגענו. אני עולה 3 קומות ללשכה. עיניי חשכו, אני רואה שם עשרות רבנים, שאני מכיר אותם, רבני ערים, ראשי ישיבות, זה ייקח 1:30 שעה. הילדים הקטנים לא היו מסוגלים לשבת להמתין לרב. אחרי 2 דקות, הרב יורד. ואני עולה על הבימה ואומר, צר לי, אני בא מלמעלה, אני רואה הרב מאוד מאוד עסוק היום. לצערנו, אני מוותר על הברכה האישית שלי, אני אברך אתכם לאחר מכן. כיוון שהרב ממהר, אני מזמין אותו לבוא לדבר ראשון. הוא אומר לי, מי אמר לך שאני ממהר? מה פתאום? מדבר, דבר אתה. הוא רצה לשמוע אותי, ושנים לא הבנתי מה הוא רצה כאן. עד שקלטתי שהוא כנראה רצה ללמד את הילדים. אם הרב הראשי הראשון לציון מכבד את הרב בית ספר שלכם, אז גם לכם מותר. הוא נתן כבוד לרבנים צעירים בכל מיני מקומות, ורבים יספרו את זה. ללמדך, שאצל הרב מרדכי אליהו, כיתה א', ראש הממשלה, אותו כבוד.
אני חושב שהרב היה תמיד מדבר, אין ילד אבוד. כל ילד יש לו סיכוי, הוא התבטא לא סיכוי, אלא סיכוי גדול ביותר. ולכן, לא רק בני השערים, בבני ברק, לכו לקיבוצים, לכו לכל מקום, יש שם ילד יהודי, יש בו הכל, תוציאו ממנו את המקסימום.
אנחנו עומדים תחת החופה ממש, ואחד מבני המשפחה, שכנראה אינו שומר תורה מצוות, לפי מרעב בכל אופן, כנראה שהרב הכיר אותו יותר טוב, פתח את הבקבוק ובא לגזוב את היין. הרב מסתובב אליי ושואל אותי, מה עושים? אותו הרב, מה בעיה? אני אגש רגע למטבח, אני אביא בקבוק נוסף סגור ונפתח אותו. פתאום הרב אומר לי, לא. יש כאן מצד אחד עניין של איסור דאורייתא, מלבין פני חברו ורבים. ומצד שני, אנחנו מדברים על עניין של פסטור זה דרבנן, מחלוקת בין האחרונים. דאורייתא ודרבנן, דאורייתא גובר. אנחנו נעשה על זה את החופה.
אצל הרב אליהו, הייחודיות שלו הייתה נקייה. אין בה משקעים, אין בה תאוות, אין בה טובות הנאה.
יהודי מצרפת, עם טלפון רוצה לפגוש את הרב אליהו. העליתי אותו, ישבנו איתו שעה ורבע. בגמר השעה ורבע הזה הוא השאיר צ'ק לרב, של 500,000 דולר. שאלתי את הרב, מה הרב לא מחלק את הכסף לישיבה? אמר לי, יש פתגם שאומר, איפה שיש כסף, יש לכלום. אבא סאלי אמר אליו, שאחד הדברים שהביאו את הרב למדרגה הזו של קדושה, זה כמה דברים. א', הוא שמר על פיו מגיל קטן מאוד, ודבר שני זה שמירת העיניים.
הרב זצ"ל, בכל הפעמים, היה מבקש, אני לא רוצה את המספר המדויק שלי. אמר זוכר ומסתובב ואומר לי, אתה רואה, ידידי, אני מסתכל פה החוצה מהחלון, אני רואה איש, אני רואה אישה, אני לא יודע מה זה, זה לא מעניין אותי.
אנשי חרשה, אחרי שהתברר שההקפאה הזאת היא לא מאפשרת לבנות מקווה, ושאלו אותו מה לעשות. בשלב הראשון אמר להם הרב, אני אברך אתכם שבחודשים הקרובים לא תצטרכו מקווה. ובאמת, בחודשים הראשונים כל נשות היישוב, ברוך השם, היו בהיריון, ואת התקופה שלה היו צריכים את המקווה. כעבור מספר חודשים השלמנו את הבנייה, וזה היה פחות או יותר בחודש אלול. ואז התעוררה שאלה איך האוצרות התמלאו. אז הרב התרכז בכוונותיו ואמר לי, בעזרת השם, לפני סוכות. ואכן, יומיים לפני סוכות, באופן לגמרי מפתיע, ממש מעל חרשה, ירדה כמות גדולה מאוד של גשם, שכל האזור נשאר כמעט לגמרי יבש, ובאזור חרשה הייתה כמות גדולה מאוד של גשם, והאוצרות התמלאו כדי הצורך, ובחג ראשון של סוכות אפשר היה כבר לטבול במקווה.
תפילתו הייתה בדבקות מופלאה, ואם רצו לראות אותה, ראו אותה, ועומדו לפני מי שאמר והיה עולם, רק שפתיו נאות, קולו לא יישמע, וכל כולו בריכוז עצום בנקודה אחת.
שמע ישראל, אמרנו,
אחד עם הבת שלי גם היה, את הבנזין, הרופאים הרימו ידיים, אין מה לעשות, אומרים אין מה לעשות. ככה וככה שאת הבנזין, גמור, אבל שעה חזר הרב, אמר, טוב, תיקח כסף, תעשה את זה בבית חולים, כמו ביום כיפור, מסביב לראש, והכל יהיה בסדר. רגע, שסיימתי לעשות לה את מה שציווה הרב, עם הכסף, שהוא חליפתי, שהוא... הילדה התעוררה, אבא אני רוצה לשתות, אבא אני רוצה לשתות.
היום הכל הולך מהר, או מיקרונל הולך מהר, התנורים הולכים מהר. אז זה אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, זה סימן גדול. קודם היה התהליך הגאולה, היה לך לאט לאט, עד שתבשל את הביצה, לקח הרבה זמן, היה להם הרבה סבלנות. היום למה יש סבלנות לחכות? אפילו באוכל אנחנו רוצים מהר מהר. לכן ריבונו של עולם, לנו אין סבלנות לחכות, אנחנו רוצים גאולה שלמה מהר.
אלפי אנשים נוספים בארץ ובעולם צופים בהזכרה, הנערכת עתה גם באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7 וברשת מורשת של כל ישראל. לקוחות סלקום שאינם באולם ומבקשים לצפות בהזכרה יכולים לשלוח הודעה עם המילה שידור למספר 4414 וכך יוכלו לצפות במעמד זה. קהל נכבד, כשנה וחצי שהרב במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. צוות נאמן של רופאים ואחיות טיפלו בו במסירות גם בתקופה ששהה בביתו 8 חודשים. כל הצוות הרפואי נקשר לדמותו המופלאה של הרב שבאה לידי ביטוי ברגעיו הקשים. ברגעים האחרונים של הרב חלק מהצוות הרפואי נהג כבני המשפחה וקרא את בגדיו. כאן נכבד, אני מתכבד להזמין את נציג הצוות הרפואי המסור והאוהב, הפרופסור יעקב גוזל, בבקשה.